דף ב' עמוד א', תחילת סדר קודשים בסייעתא דשמיא, מסכת זבחים. אומרת המשנה, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. כשהרמב״ם פותח את ההקדמה שלו לסדר קודשי, אומר הרמב״ם, היות העניין הזה רצונו לומר עניין הקורבנות, כבר עבד בעוונותינו הרבים, ואין משגיחים בו אלא מעט מבני אדם, ואין זכרו מוגל אצל שום אדם, ואפילו נשא ונתן בו לפי שאין שם מעשה לקיים ההרגל, ואין שואל ואין דורש ואין מבקש על שום דבר מהם כל עיקר, עד שנשתוו בו החכם הגדול עם השחל מן ההמון, ורוב התלמידים אינם יודעים מן הקורבנות אפילו מה שנאמר בהם פסוקים רבים. ואז הרמב״ם מתחיל למנות את סדר הקורבנות. צריך להדגיש ולומר, לאור כל השאלות שנשאלו קודם, המסכת היא לא מסכת קשה, זה א', היא מסכת יפה, והמושגים הם בסך הכל מושגים די מועטים. רק בגלל ההרגל שספר ויקרא זה משהו מסובך, אז יש תחושה. למין האמת, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, הדברים יראו הרבה יותר קל ממה שזה, לא יודע, כולם מדברים, צריך הקדמות. אנחנו הסתדרנו עם עוד מסכתות, לא אמרנו את כל המרשיים, נתגבר. נתגבר בעזרת השם, נתגבר. המסכת הזאת היא מסכת יפה, וסדר הקורבנות זה בכלל רחוק מלהיות מסובך. בסך הכל יש לנו שבעה קורבנות, והדברים יתבררו בעזרת השם, הדברים הרבה יותר פשוטים ממה שהם נראים. אם כך, אנחנו חוזרים דף ב' עמוד א', מסכת זבחים, תחילת סדר קודשים. אומרת המשנה, לאחר שראינו את הקדמת דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שרבו בזה אי הידיעה, בגלל שנכון, בעוונותינו הרבים אין לנו בית מקדש, זה לא פרקטי, ולכן פחות עסק הדבר מצור בינינו. אבל מאידך, כמו שכותב כבר החפץ חיים, שמי שמתאפק במעשה של הקורבנות כאילו הקריב את הקורבן. אז באה עכשיו המשנה ואומרת, וכדי להבין את המשנה צריך להקדים דבר אחד קל ופשוט. כשאנחנו מדברים על קורבנות, אנחנו מדברים על ארבע עבודות הזבח. בתוך הקורבן ישנם פרטים, לא רבים, אבל ישנם פרטים. לא כל הפרטים הכרחיים כדי לרצות, כדי לחפר. בכדי שקורבן יחפר לכתחילה, צריך לעשות כסדר האמור בפרשה, והכל יתבהר על סדר הדף. כשאנחנו מדברים בעיקרון על עבודת הזבח, אנחנו מדברים בסך הכל על ארבע עבודות: שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. זה ארבע עבודות הזבח. עוד פעם, כשאנחנו מדברים על עבודות הזבח, אנחנו מדברים על השחיטה של הקורבן, והשחיטה כשרה בזר, זה לא צריך לעשות דווקא על ידי כהן. אחר מכן צריך שהכהן יקבל את הדם בכלי שרת. לאחר שהוא קיבל את הדם בכלי שרת, מוליך את הדם אצל המזבח, ושם זורקים את הדם אצל המזבח. נכון, נכון, שכשאנחנו באים ואומרים שזורקים את הדם, אז זה תלוי איזה קורבן מדובר. יש קורבנות ציבור שהמתן דם מדובר במזבח הפנימי, יש קורבנות היחיד שהמתן דם זה מזבח החיצון, ישנה קורבן חטאת, כסבה או סעירה, ששם לוקחים באצבע מתן דם על ארבע קרנות המזבח. שאר כל הדמים בכלל לא נעשים על גבי מזבח למעלה, אלא מתחת לחוט הסקרה, חלקם בצורה של שתיים שהם ארבע, חלקם מתנה אחת, ובזה הוא מחפר. זה כבר החלק של הפרטים. אנחנו מדברים עכשיו על הארבע עבודות היסודיות שבזה מתבסס הקורבן: שחיטה, שזה אמרנו כשרה בזר, קבלת אדם בכלי שרת. נכון שהשחיטה, אם זה קודשי קודשים, שחיטתם בצפון, יש קודשים שאפשר לעשות בכל מקום בעברה, זה הפרטים. ארבע עבודות הזבח: שחיטה, קבלת אדם בכלי שרת, הולכת אדם אל המזבח, ומעשה זריקת אדם על המזבח, ובזה נגמר לו סדר עבודת הזבח מצד הכפרה בדיעבד שלו. אם נעשו ארבע המצוות האלה כהלכתם, יש פה קורבן כשר. נכון שעכשיו יש המשך, יש את האימורים שזה אכילת מזבח, יש דברים שיש בהם אכילה של זכרי כהונה בקודשי קודשים, יש דברים שזה נאכל לבעלים בקודשים קלים, אבל ארבע עבודות הזבח, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, זה מבחינתנו המכשיר של הקורבן לעניין הכפרה. וממילא באה המשנה ואומרת, כל הזבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, כל הזבחים, כל קורבן שזבחו אותו, שחטו אותו, שלא לשמו הוא כשר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. ולכן מיד התוספות הראשון, כשהוא פותח, אומר התוספות, והוא הדין קבלה והולכה וזריקה. ברור, אמרנו, כשאנחנו מדברים ארבע עבודות הזבח, אז בארבע עבודות הזבח צריך שיהיה לשמה. יש עוד ניתון שנראה בגמרא, שזה צריך להיות לשם הבעלים, מי שיביא את זה ולא לשם אחר. אבל בארבע עבודות, אם הוא שחט שלא לשמה, או קיבל את אדם שלא לשמה, או זרק, או הוליך את אדם שלא לשמה, או זרק על גבי מזבח שלא לשמה, זאת אומרת, היה לו פה לצורך הדוגמה קורבן עולה. העולה היא קודשי קודשים, והוא הלך ועשה את העולה הזאת לשם שלמים, בטעות. הכהן או השוחט, חשב שיש לו שלמים, כי עולה זה בא לנו מן הזכר, ושלמים בא בין מזכר ובין מנקבה, הוא חשב שיש פה קורבן שלמים. כל הזבחים, כל הקורבנות שנסבחו שלא לשמם, היה פה קורבן עולה והוא עשה את זה לשם שלמים, הדין הקורבן הוא קורבן כשר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אבל אם אתה חייב להביא את הקורבן, למה? כי אתה התחייבת, למשל היולדת חייבת להביא קורבן עולה, או למשל כי אתה נדרת נדר, הרי עליי קורבן עולה, אז יש לך התחייבות אישית להביא קורבן עולה. את ההתחייבות לא מילאת, את ההתחייבות אתה צריך עכשיו לבוא ולהביא. זאת אומרת, הקורבן הוא קורבן כשר, וסדר העבודה שלו ממשיך כדינו. אז אם אני אדבר על קורבן עולה, אז עכשיו ממשיכים את ההולכה לשם עולה, את הזריקה לשם עולה, את הכתרת האימורים לשם עולה. כל הטבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חובת הבעלים להביא קורבן אחר למלות את חובתו. יש מחשבה שפוסלת, יש מחשבת חוץ למקומו, יש מחשבת חוץ לזמנו, ויש מחשבת שלא לשמה. הכל יבואר. כרגע אנחנו מדברים על מחשבה שלא לשמה. מה זה מחשבה שלא לשמה? תוספות בדיבור המתחיל כל הזבחים בשורה האחרונה שלו מזכיר את הנידון שמזכיר תוספות בפרק המפקיד. האם כשאני אומר מחשבה שלא לשמה, פירושו של דבר שהוא חשב שלא לשמה, או שהוא אמר שלא לשמה? זה עוד נידון. האם צריך להביא קורבן עולה ולומר לשם שלמים, או שהוא חושב לשם שלמים, זה מספיק בשביל שיהיה שלא לשמה? אז אנחנו חוזרים, אומרת המשנה, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים. כשמעיינים בדברי רש"י, כשרש"י אומר אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, אומר רש"י וצריך להביא אחר לחובתו או לנדרו וישחטנו לשמו. רש"י לא מזכיר את נדבתו, רש"י מדבר רק על העניין של חובתו ושל נדרו. נזכיר, נדר פירושו של דבר שאדם אומר הרי עליי, נדבה הרי זו הנפקמינה. כשאדם אומר הרי עליי, יש לו התחייבות. אותי לא מעניין כל הסיפורים שקרו בדרך. אנחנו עכשיו עברנו סדר, אנחנו לא בסדר נזיקים, אנחנו בסדר קודשי. אנחנו לא דנים בסוגיות שלנו, האם אותו כהן שהלך וחשב שלא לשמע, אותו אדם ששחט שלא לשמע וכולי, צריך לשלם את הנזק או לא צריך, זה לא מעניין. זה סדר נזיקים. אנחנו עכשיו עוסקים מהדין של הבהמה, לא הדין מי משלם או לא משלם. ולכן, כשאנחנו באים לדון מצד הקורבן, אדם שאומר הרי עליי יש לו התחייבות, אז גם מסיבה יהיה אשר יהיה האונס הכי גדול, והבהמה הזאת היא כבר באה לשערי בית המקדש וכבר נשחטה, ולפני זריקת אדם הלך הכהן וחשב מחשבה שלא נשמע ופפל, ההתחייבות בעינה עומדת. התחייבת להביא קורבן עולה ואתה עולה לא הבאת. אנחנו לא שואלים עכשיו מי אשם, אשמים זה בנזיקי. אנחנו דנים עכשיו הבאת או לא הבאת. התשובה היא לא הבאת קורבן. אז מי שלא הביא קורבן צריך להביא את ההתחייבות שלו. אדם שעשה חטא ולא הביא את החטאת שלו, אישה יולדת שלא הביא את הכפרה שלה, מצורה שלא הביא כפרתו, זב שלא הביא כפרתו, זבה שלא הביא כפרתה, לא יכולים לאכול בקודשים, הוא תמה, אין מה לעשות. לכן, ביחס לחובה שלו, ודאי שהוא צריך להביא קורבן אחר למלות את חובתו. אבל אם הוא אמר הרי זו, הרי זו ונתתי נדבה, אתה רואה את הבהמה הזאתי? הרי זו עולה. מה קורה עכשיו עם הבהמה נעבדה? זה באמת לא מעניין. אני את חובתי מילאתי. אני אמרתי הרי זו, וזו שייכת לעולה. סילקתי את עצמי. אז ברור שאם עכשיו זה נעשה שלא לשמה, זה לא מעניין. בכזה מקרה ודאי, שזה כבר לא עניין שלי, מה קרה עם הבהמה. רשי אמנם משתמש רק בלשון, וצריך להביא אחר לחובתו, או לנדרו. ורשי לכן מדבר על חובה ונדר. ובשיטה מקובצת, כאן מצד שמאל, באות א', אומר השיטה, וצריך להביא אחר לחובתו לנדרוק את הפירש בקודרס, זה דווקא נדר שהוא חייב באחריותו. אבל נדבה, אם שחט שלא לשמע, אין צריך להביא אחר, ואפילו אם נאבד אינו חייב באחריותו. טוב, תודה רבינו פרץ. עד כאן חלק א'. אם כך מבחינתנו, כל הזבחים, כל הקורבנות שנעפו שלא לשמע, שנעפו שלא לשמע, זאת אומרת רציתי לעשות עולה ועשה אחד מארבע עבודות הזבח, או שחיטה, או קבלה, או הולכה, או זריקה, שלא לשמה, הדין הוא כשרים. זאת אומרת, שלמשל אם זה היה קורבן שלמים, יהיה יותר קל לחדש, יהיה קורבן שלמים, והוא הלך ועשה את זה לשם עולה, הקורבן הוא קורבן כשר. אז מה הנהגה שלו? את החזה ושוק עושים תנופה ונותנים לכהן, הבעלים אוכלים את הבשר כדין שלמים לשני ימים ולילה, הקורבן הוא קורבן כשר. אבל אם היה לו חובה להביא, כי הוא נדר נדר להביא קורבן שלמים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, הוא מחובתו לשלם את נדרו. אז הוא צריך להביא קורבן שלמים. חוץ, אומרת המשנה, מן הפסח והחטאת. קורבן פסח וקורבן חטאת שונים, שבהם אדם שעושה שלא לשמע, פוסל את הקורבן. הווה אומר, אני לא ממשיך לזרוק את הדם, אני לא רשאי להקטיר את האימורים, ובמקום של אכילה איננו רשאי לאכול, אם זה חטאת לזכרי כהונה, אם זה פסח למנויו, אסור לאכול את הבשר, צריך לשרוף. חוץ מן הפסח והחטאת. למה? הגמרא תביא בעזרת השם את הפסוקים, מי שרוצה דווקא בליקוטי רש"י מצד ימין, הוא מזכיר דכתיב זבח פסח הוא, שתהא זביחתו לשם פסח, הוא זה בא למעט, במקרה דנן פסול. אותו דבר לגבי חטאת היא, אז נאמר גזרת הכתוב היא, ואם אתה לא עושה היא, אתה פוסל אותה. הפסח זה נזיקים, סיימנו את הסדר. הפסח בזמנו. הפסח בזמנו. הפסח, מתי אני אומר שהוא פסול? זה בזמנו. הווה אומר, זמן הקרבת קורבן הפסח זה מי י' ניסן בחצות היום עד צאת החמה. זמן עשיית הפסח, מתי מביאים קורבן פסח? אי אפשר להביא קורבן פסח בבוקר בי"ד, אי אפשר לשחוט את הפסח בי"ד בבוקר. הזמן שלו, כיוון שנאמר בו בין הארבעים, אחרי שמקריבים את התמיד של בין הארבעים, אז שוחטים את הפסח. מחצות היום זה הזמן שהוא רשאי להביא. אז אם אני שחטתי את הפסח בחצות היום בי"ד עד הלילה ושחט אותו שלא לשמוע, הוא פסל. אבל אם הוא הפריש קורבן פסח בי' בניסן, כפי שצריך, ארבע ימי ביקור, והביא אותו לבית המקדש ושחט אותו בטעות לשם שלמים. אין שום בעיה, כל הזבחים שנסבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז מתי החטאת? אם הוא לקח את קורבן הפסח אחר הפסח, כי נאבד לו הפסח ומצאו את זה אחר הפסח, אז מכיוון שדין הפסח להיות כקורבן שלמים, אז כל הזבחים שנסבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, אז דינו כקורבן שלמים, והוא יהיה ההגדרה שלו תהיה כשלמים, כפי שאת זה עוד נבהר בהרחבה, מה ההבדל בין לפני הפסח, אחרי הפסח, אם יש הבדל. והחטאת בכל זמן, קורבן חטאת כל השנה כולה, קורבן חטאת שהוא הבין והקריב במקום לשם חטאת, לשם עולה, לשם שלמים, לשם אשם, הוא פסל את הקורבן. אין מה לעשות עם זה, אפשר לקחת, לזרוק, אי אפשר להשתמש בזה, כמובן כפי דין קודשים. רבי אליעזר אומר, אף האשם. מוסיף רבי אליעזר ואומר, לא רק פסח בזמנו והחטאת בכל השנה, אם הוא שחט שלא לשמה פסול, גם קורבן אשם, דהיינו, הפסח בזמנו, החטאת והאשם בכל זמן. אמר רבי אליעזר, מה הסיבה, מה הטעם? החטאת בעל חטא, החטאת באופן נורמל בעל חטא, לא תמיד, אבל באופן נורמלי בעל חטא, גם היולדת מביאה קורבן חטאת, וזה לא בעל חטא. יש הרן בנדרים שאומר בדפי שקופצת נשבעת שלא תזדקק לבעלה, אבל זה לא בשם בעל לשם חטאת, זה נקרא קורבן חטאת, גם אם היא הייתה רדומה וככה ילדו אותה, וגם אם היא שתקה, זה לא משנה, החטאת בעל. יהויין תופו דיבור מגדית החטאת בעל החטאת והשם בעל חטא, איקה חטאת והשם נעמיד אין באים על חטא, כגון חטאת יולדת, השם מצורה, שם מצורה מה עושה חטא, חמונס מצורה, כל העניונים שיש לנו איך זה מגיע זה לא מעניין, גם עולה בעל ביטו לשמה זה לא מעניין עכשיו למה זה מגיע, למה יפה אחר מצורה זה רחמונס מצורה, והקדוש ברוך הוא הציל אותו ועכשיו הוא נתאר ורוצה לאכול קורבנות, אז הוא צריך להביא השם מצורה, אשם נזיר, שם נזיר, מה הוא חוטא? נכון שהגמרא אומרת שנזיר נקרא חוטא שפירש עצמו מן היין, יש גם נזיר שלא נקרא חוטא, אז זה נקרא קורבן, אבל באופן נורמל החטאת והאשם באים על חטא. ולכן יש לנו הרי את האשם של שבועת העדות שם, האשם והחטאת, החטאת בעל חטא והאשם בעל חטא, מה חטאת פסולה שלא לשמה, אף האשם פסול שלא לשמו. אומר רבי אליעזר זה דין אחד. ולכן, אליבא דרבי אליעזר, כל הזבחים שנסבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מחטאת, אשם ופסח בזמנו. יוסי בן חוני אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת פסולים. לפי דברי תנא קמא, הנידון היה, מה קורה אם לקחתי קורבן חטאת ועשיתי לשם שלמים? לקחתי קורבן פסח, עשיתי לשם שלמים. אז התחדש לנו שהם פסולים. מה קורה? אבל אם לקחתי קורבן שלמים ושחטתי אותו, פסולים. אבל מה קורה אם לקחתי קורבן שלמים ושחטתי אותו לשם פסח? לקחתי קורבן שלמים ושחטתי אותו לשם חטאת, זה נכנס להגדרה כל הזבחים שנסבחו שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו על בעלים לשם חובה. אבל זה באותה הגדרה, על זה הוא חולק. יוסי בן חוני אומר, בדיוק כמו שאם לקחת קורבן חטאת ושחטת לשם שלמים, פסלת. אם לקחת שלמים ועשית לשם חטאת, גם פסלת. יוסי בן חוני אומר, אני שחטין לשם פסח שלמים, אבל הוא שחט לשם פסח, לשם חטאת פסולים. אולי לפני שנזכיר את שמעון אחי עזריה, אני רוצה רק שזה לא יישמע כל כך מסובך. כל הקורבנות, כמובן שישנם תת סעיפים, אבל כל הקורבנות הם באים א' מחמישה מינים, ובנוסף כל הקורבנות זה בסך הכל שבעה קורבנות. יש לנו קורבן חטאת, עולה, אשם, קודשי קודשים, זה הכל. חטאת, עולה, אשם, זה הקודשי קודשים, אין יותר. נכון, יש חטאת ציבור, יש פר אלם דבר של ציבור, זה גם חטאת, יש פר כהן משיח, זה גם חטאת, אבל יש קודשי קודשים, זה בפר הכל. חטאת, עולה, אשם, אין יותר. אין, יש רק שלמי ציבור פעם אחת בשנה, שני כתפי עצרת, דבר יחידי. אבל זה כבר נעשה בפנים. בעיקרון יש חטאת, עולה שלמים, שלומי אשם, זה קודשי קודשים. כמובן שיש לזה הגדרות, אז צריך לשחוט את זה בצפון, אז צריך לעשות את זה מתן דמים, יש הבדל בין המ... אבל בקורבנות יש בסך הכל חטאת, עולה שלמים, עולה אשם. מאידך כשמדברים קודשים קלים, יש בסך הכל ארבע בהמות. יש שלמים, במאמר המוסגר קורבן תודה, שתודה זה בעצם שלמים, רק יש לו הנהגות שונות מהשלמים, אין לו שני ימים ולילה, יש לו 40 לחמים, בגלל הייחודיות שלו שהוא בא כקורבן תודה עם הרצונות שלנו מהתודה, כפי שעוד יבואר. אבל יש שלמים תודה, שזה אחד, ויש אחרי זה בכור, מעשר, פסח, זה הכל, זה כל הקודשים קהלים. בכור, מעשר, מעשר בהמה, וקורבן פסח, זה כל הקודשים הקלים. שלמים, בכור, מעשר, פסח, קודשי קודשים, חטאת, עולה, אשם, זה כל הקורבנות, זה הכל. ממילא באה עכשיו המשנה ואומרת, שמעון אחי עזריה אומר, מה זה שמעון אחי עזריה? עד היום היה בן שם. מסביר רש"י, אז מה הגמרא בסוטה? אומר רש"י, על שם שעזריה עסק בפרקמטיה וסיפק צורכי שמעון אחיו בשעה שהיה עוסק בתורה. צריך לדעת איך לומדים רש"י, רש"י מדקדקים כל מילה. רש"י כותב פה, בשעה שהיה עוסק בתורה ויתנו ביניהם שיהיה חלק לעזריה בשכר תלמודו של שמעון, כדי אמרים להם בסוטה, אם ייתן איש כל הון ביתו בוז יבוזו לו, ולא כמו שמעון אחי עזריה. שם היה עוד שני אחים, הלל ושבנה. שבנה היה סוחר גדול, הלל היה איש טוב, שב ולמד תורה, ועם הימים הוא התקדם, נהיה אדם חשוב, נהיה דיין גדול. בא אליו שבנה ואומר לו, תשמע לה הלל, תשמע, אני רואה שהגעת להישגים גדולים, אני רוצה להשתתף איתך, קח עכשיו כסף, אני שותף שלך מלפני 20 שנה שהתחלת את המסלול. על זה נאמר, אם ייתן איש כל הון ביתו בוז יבוזו לו. אין לזה שום ערך, אי אפשר לעשות עסקה אחורה. ולא כשמעון אחי עזריה, פה זה היה אחרת. פה עזריה בא אליו מהיום הראשון שהוא התחיל את המסלול שלו, יכול לעשות את זה באיזה גיל שהוא רוצה, אבל לא על חשבון העבר, על העתיד. ובא ואמר לו, אנחנו שותפים, חצי אני חצי אתה. זאת אומרת, יששכר זבולונה, יששכר זבולונה פשט הוא, אתה אוכל גבינה, הוא אוכל גבינה, זה לא יששכר זבולונה, אתה, הוא יאכל לחם יבש כי מה הוא צריך יותר מזה, אבל אני מוכרח לאכול בשר כי אני מוכרח, לא. זה נקרא שותפות, שותפים כמו בשותפות. מה שלך יש, קנית אותו כמו אתה, הוא נוסע. שותפים, זה מה שנאמר שם. וזה היה המעלה של שמעון אחי עזריה, ולכן הוא נקרא על שמו שמעון, אבל מה הוא? אחי עזריה, כך כתוב. אם כך, היה עוד אחד כזה, רבי יוחנן, אבל שמעון אחי עזריה. למעשה, באה המשנה ואומרת, חולק שמעון אחי עזריה ואומר, שחתן לשם גבוה מהם כשרים, לשם נמוך מהם פסולים. שחתן לשם גבוה מהם, אם הוא לוקח קורבן שלמים, קודשים קלים, ושוחט את זה לשם גבוה, לשם קודשי קודשים, עולה, חטאת, אשם, אז אני אומר, כשרים. אז זה הגמרא תברר. וזה כבר מזכיר תוספות, אם בוא נתחיל לשם גבוה מהם כשרים, שהגמרא תדון, האם הכוונה היא כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, או שהוא חולק בתרתי, גם כשר וגם עלה לבעלים לשם חובה. זה יבואר. מעידך לצד השני, כן? עוד פעם. לא, הוא חולק. מה הוא חולק? לפי תנא קמא, אם אני אקח עכשיו קורבן שלמים ויעשה את זה לשם חטאת, אין בעיה. כל הבחים שהזבחו שלהם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אנחנו עוד נראה מה השלב הבא. אבל מה הכוונה? האם הוא מסכים בחלק הזה הם זהים? כשר אלא שלא עלו לבשם חובה, או לא? כשר ועלה לבעלים לשם חובה. יבואר, כן, לשם שלמים. יבואר, זה עוד נושא. זה פועל שלא ישמע, פה זה עדיין לא דנו על המחשבת פסול שלו, יבואר. מעידך, קודשים קלים, ששחתן לשם קודשי קודשים כשרים. סליחה, כיצד? קודשי קודשים ששחתן לשם קודשים קלים פסלים. קודשים קלים, ששחתן לשם קודשי קודשים כשרים. כן? אם זה לגבוה ממנו זה כשר, אם זה נמוך, אם לקחת קודשי קודשים, עשית איזה קודשים קלים, פפלת. לקחת קודשי קודשים, עשית ממנו קודשים קלים, פפלת. עכשיו כשאני אומר פסלת, פירושו של דבר בזה הוא ודאי חולק. פסלת זה פסלת לגמרי, כמו שהתנהגתי עם חטאת ופסח. לא סיימנו. הבכור והמעשר ששחטה לשום שרים, שלמים קשרים. יש פה עוד שלב. יש עוד שלב. אז גם שוב, בקצרה את הכללים, כי הכללים הם פשוטים. אחרי זה צריך לתת את לתת סעיפים. אבל בכללים זה פשוט. בהגדרה, כל קורבן ציבור לא טעון סמיכה. כל קורבן יחיד טעון סמיכה. זה הדין הכללי. עוד פעם, קורבן ציבור לא טעון סמיכה, קורבן יחיד, כל קורבן יחיד טעון סמיכה. ופעמך, בלי אבל, זה הכללי. כל קורבן ציבור לא טעון סמיכה. נכון, שיש קורבן ציבור אחד, דבר אלם, דבר של ציבור, ששם יהיה סמיכה. ואם מישהו קורא לאותו פעיר המשתלח ביום הכיפורים קורבן, כי הרי הוא הולך לעבודה זרה, לסתרה אחרה. אז אם הוא נקרא באמת בהגדרה קורבן, אז גם שם יש מושג של סמיכה. אבל כל קורבנות הציבור, למעט פר אלם דבר של ציבור, אין טעונים סמיכה. כל קורבנות היחיד, למעט בכור מעשר ופסח, כל קורבנות היחיד, למעט בכור מעשר ופסח, טעונים סמיכה. ממילא, באה עכשיו המשנה ואומרת, כשאני דן על שלמים ליד בכור מעשר ופסח, שלמים זה קורבן יותר חשוב. למה הוא יותר חשוב? כי יש בו דברים שלא קיימים בבכור מעשר ופסח. השלמים טעון סמיכה, בכור מעשר ופסח לא טעון סמיכה. השלמים נותן מתן דמים שתיים שהם ארבע. בכור מעשר ופסח זו מתנה אחת כנגד היסוד. השלמים הוא טעון תנופה, מורידים את החזה ושוק, ועם האימורים שעולים על גבי מזבח, גם החזה ושוק שניתן לכהנים, מניפים אותם תנופה לפני השם. אז השלמים הוא בר מעלה יותר גדול, ולכן שלמים ששחטן לשם בכור, זה הלשון, הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים קשרים. למה? כי הוא מעלה. אבל שלמים ששחטן לשם בכור ולמעשר מעשר שהוא הוריד אותם פסולים. שואל את הגמרא, לא, בכור הוא לא שלמים. לא, רק כבשי עצרת. בחג השבועות, עם שתי הלחם מביאים קורבן שלמים, שזה שלמי ציבור. שלמי ציבור. אומרת הגמרא, למה לי למתנהל השלו עלו? שואלת, קשרים זה לפי מה שהוא ייחד אותו. המקור. לא מה שהוא חשב. לא מה שהוא חשב. אז אולי כן צריך להסכים, מה? קשרים. לא, כי אני אמרתי מה הדין. לא הדין, פסח הרי יש לו את הדין שלו, הוא פסול. אז אמרתי בהגדרה, בכור מעשר ופסח זה מתנה אחת, בכור מעשר, לא טעון סמיכה, לא ביחס לדין של המשנה. אומרת הגמרא, יש גמרא בפסחים דף ג', לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. כן? אתה רוצה שיזכרו? אתה לא יכול להאריך כל כך הרבה במשנה. אתה צריך לעשות הגדרות ברורות, לא למשנה דרך קצרה. יש לנו כל הזבחים שנזכו שרשמן קשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חטאת, לשם קורבן, חוץ מפסח בזמנו וחטאת. רבי אליעזר מוסיף אשם. מוסיף על זה יוסי בן חוני, שגם אם אתה תיקח את הפסח והחטאת ותעשה לשם שלמים, או שלמים שתעשה לשם חטאת, בשלם אתה פוסל. ובא שמעון אחי עזריה ומגדיר גבוה ממנו נמוך ממנו. שואלת הגמרא, אז למה משנה מעריכה? למה לי למתנהלה שלא עלו לבעלים לשם חובה? כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם קשרים. אלא, מי צריך את האלה? כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם קשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה. הקמה שמלן. מתרצת הגמרא, הקמה שמלן. לבעלים הוא דלא עלו לשם חובה, אבל בקדושתי הוא קיימי. ואסור לשינוי יבהו. זה בדיוק המסר של המשנה. נכון, זה לא עלה לבעלים לשם חובה, זה קורבן כשר. זה לא שאחרי שלקחת את הקורבן עולה ושחטת לשם שלמים, מותר לך גם לקבל את הדם לשם שלמים או לזרוק את הדם לשם שלמים. הכל ממשיך כסדר העבודה. נכון שרש"י מביא, אבל בקדושתה יוקיים בשורה הראשונה מהרחבות הגדולות, הוא שינוי האחין על עבוד אחת משערות לכתחילה שלא לשמה, מי הוא נבר בשינה כשר, אבל לכתחילה הוא ממשיך במסלול הנורמל, כמו שהוא ייעד את הבהמה. וכדי רבה, דאמר רבה, עולה ששחטה שלא לשמה, אסור לברוק דמה שלא לשמה. היא בעיית עם הסברה, היא בעיית עם הקרא. אם אתה רוצה, אומר לך מסברה, ואם אתה רוצה, אביא לך מפסוק. היא בעיית עם הסברה, משום דשני בה קולהני, לישני בה ולייזל. משום דשני בה קולהני, מכיוון שבאתי ועשיתי בה שינוי אחד שלא כדין, אז אני אמשיך לשנות, זה לא הגיוני. ולכן מסברה, ודאי שאי אפשר לשנות. והיא בעיית עם הקרא, כתוב בפסוק, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה אשר דיברת בפיך. והפסוק סותר את עצמו מיני ובי. הפסוק מתחיל, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת. נדר פירושו של דבר הרי עליי. והפסוק מיד ממשיך, להשם אלוקיך נדבה. נדבה זה הרי זו. אבל מה הפסוק מדבר, על נדר או על נדבה? זה הגמרא. ועשית, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה. היי נדבה, נדרו. אלא אם כמו שנדרת עשית יהיה נדר, ואם לאו נדבה יהיה. ומכאן ההוכחה, ונדבה משאר יהיה לשנויה בה. אנחנו מסבירים קודם כל מה הגמרא מחפשת, מקור פסוק שאסור לשנות. אתה עושה את הפסוק? הפסוק אומר מוצא שפתיך תשמור ועשית. דהיינו, אומרת התורה, אתה מוציא משהו מהפה, התחייבת, נדרת. כאשר נדרת להשם אלוקיך, מה קורה? אבל אם לא עשית את זה כאשר נדרת, אז זה לא יהיה בתורת נדר, זה יהפך להיות נדבה. את החובה שלך, כל הזכים שלו שקשרים, אלא שלא עלו לבד של חובה, חובה לא מילאת, אבל זה הופך להיות קורבן נדבה. ואז מכאן ההוכחה, רגע, אם זה נדבה וכי נדבה אפשר לבוא ולעשות איתה אחרת ממה שהיא נדבה, נדבת שלמים, אתה יכול עכשיו להתעסק איתו בתורת עולה? ולכן ההוכחה היא פשוטה. אם כך, אז בהכרח שאם עשית דבר, גם אם שינית וזה הפך להיות מנדר נדבה, אבל גם בנדבה צריך להתנהג כמו בנדבה, אז ודאי שהוא לא יכול להמשיך לחזור ולשנות. כל קורבן, כי גם התחייבות של חטאת זה נדר, כי התורה חייבה אותך, אתה מושבע ועומד מהר סיני, אז אם עכשיו אתה צריך להביא קורבן חטאת, זה הנדר שלך, זה החובה שלך.
מה שאומר
פסוק,
מה שאומר מהסברה, זה בדיוק הפוך, שלא ממשיכים
לנתן. למה? מה שאומר רב
אמר, אז חשבתי כן, כשאתה חדירה, אבל גם הרב, אסור לזרוק את מה, אבל אנחנו
משיכים למשיכים לנתן. איפה זה כתוב?
על הסברה,
לא לשרוק. איפה כתוב שלא לזרוק? אתה לקח משפט וחוצה אותו.
אסור לזרוק את המס
שלא לשמה. אתה לא יכול עכשיו לקחת ולזרוק אותה שלא לשם עולה, אלא אתה צריך להמשיך אותה לשם עולה. זה עוד דבר בפסוק. הזמן לא יותיר, ואם פעם יותיר אז אנחנו נזכיר, יש בריסקרוב ש... אמר לי רבינה לרב פאפה, לא הבת גבן באורתה בתחומה בי חרמך, דרמי רבה מילה מעל יתה. חבל שלא היית איתנו בתוך התחום בשבת קודש, דהיינו אחי איתה מחוץ לאלפיים אמה, ולכן לא יכלת להצטרף איתנו. איפה? במקום שנקרא בי חרמך, שם היינו. כשרבה הגיע לבית המדרש בשבת, והקשה הלכות גדולות ותירץ את הדברים. והגמרא מבארת, מה עם מילה מעל יתה? מה רבה שמה? שאל קושיות אדירות ותירץ אותם נפלא. נה, למדו אצלנו במשנה, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שאלו שלא עלו לבעלים לשם חובה, אבל כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, תאמה דשלא לשמם, כתוב בה במשנה, מה הוא עשה? הוא שחט שלא לשמו, הוא לקח קורבן עולה ושחט לשם שלמים, שלא לשמו. אף תאמה, עלו נמי לבעלים לשם חובה. משמע, שאם היה לוקח את הקורבן הזה ולא חושב, לא חושב אחרת, לא לוקח עולה וחושב שלמים, לוקח עולה ולא חושב, מה יהיה הדין? כשרים. לא חשב. הוא נדר, אבל מכאן הוא לא חשב. מה יהיה הדין שלו? אומרת הגמרא, כל הזכים שנזבחו שלא לשמעתם, עד שלא לשמעת בגלל שהוא עשה מחשבה שעוקרת את המעשה שלו. הסתם, אם הוא לא חשב, הדין עלו נמי לבעלים לשם חובה. אלמא סתמא נמי כלשמן דמי. אז זאת אומרת שאנחנו סוברים שבן אדם סתם עושה זה לשם הדבר. אז כיוון שהוא נדר אותו לשם חטאת, לשם עולה, לשם שלמים, אז הפעולה שנעשית בסתם זה לשם הדבר. ומאידך ורמיני שואל רב הקושייה אדירה בשבת קודש. כל הגט שנכתב שלא לשם אישה פסול, וסתם הנמי פסול. אדם שרוצה לגרש אישה ורוצה להשתמש בגט של מישהו אחר, שמו כשמו, שמה כשמה, פסול. ולא רק אם זה של מישהו אחר שזה נכתב לשם אישה אחרת, אלא גם אם הוא בא אל הסופר, שהסופר כתב סתם להתלמד, אז הוא כתב משה שלא יהיה שמות, וכל כתב שם, מה יהיה הדין שלו? פסול. ושני, ותירץ לנו רבה, אבל השאלה של רבה הייתה, למה בקוצ'ים מצאת שבסתם זה כשר, ולמה בגיטין סתם זה פפול? ושני, ותירץ רבה, זבחים בסתם לשמן עומדים. הקורבן, כשאתה הלכת ועשית אותו לשם עולה, אז מה המהות שלו עכשיו? קורבן עולה. באופן נורמל, מה הוא עכשיו? עולה. אישה בסתם עליו לגירושין עומדת, אבל אישה במהות שלה לא עומדת לגירושין. ולכן מוסיף תוסות ואומר, וכשאנחנו אומרים אישה לא עומדת סתם לגירושין, פרושו של דבר, גם אם היא זינתה תחת בעלה, והיא אסורה עליו, אבל היא לא עומדת לגירושין. הוא יכול להמשיך שהיא תהיה אשתו, הוא לא יכול לשמש איתה, אבל אשתו יכולה להיות אשתו. אין מצווה כזאת. חבל על הדמעות של המזבח. אומר תוסות, סתם אישה לב לגירושין עומדת, ואפילו זינתה תחת בעלה, מכל מקום לב להתגרש בגט זה עומדת. וגם אם לא ירצה הבעל, לא יגרשנה. אלא שלא, תשמשנו, מביא את הפקי ויגר את ההוכחות פה. אם ככה, רב החילק בין קודשים שבסתם עומד לשם קודשים, לבין אישה שבסתם לא עומדת לשם גירושין, ואכן צריך כוונה, ובסתם זה לא קשר. אומרת הגמרא, רק יש לי שאלה, וזבחים בסתם הקשרים מנהלן, מי אמר לך באמת שבאמת זבח קשר בסתם? אולי זה לא קשר? אילה, אם המהד אתנן אצלנו במשנה, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, ולא קטני שלא נזבחו לשמן. למה המשנה מדגישה כל הזבחים שנזבחו שלא? עשיתי פעולה לעקור ממנה את השם. תגיד סתם, כל הזבחים שנזבחו כל הזבחים שלא נזבחו לשמן, שלא נזבחו לשמן, כי זה נעשה בסתם. אומרת אגמר, זה לא ראי, אגבי גט נעמי קטני. כל הגט שנכתב שלא לשום אישה פסול, הוא כתב לשם אישה אחרת, שלא לשם האישה הזאת. ולא קטני שלא נכתב לשום אישה פסול. ולא כתוב אם הוא כתב סתם שלא לשם אף אישה זה פסול. אלא מה? זה לא ראי. אלא מה? דתנן, דף י' ג'. לגבי קורבן חטאת שמה, לגבי קורבן הפסח, הגמרא תבאר שמה, שיש מצב שהוא שוחט לשמן ושלא לשמן. כיצד לשמן ושלא לשמן? איך אפשר לשחוט את הקורבן לשמו ושלא לשמו? לשם פסח הוא לשם שלמים. מעביר את הסכין, כשהוא מוריד את הסימן הראשון הוא חושב לשם פסח, כשהוא עובר לסימן השני הוא חושב לשם שלמים. זה נקרא לשמו ושלא לשמו, שיטת רש"י. כשהוא לוקח את הסכין, סכין ראשון לשם פסח, סכין שני לשם שלמים, תמה דאמר לשם פסח ולשם שלמים, משמע שלמה זה פסול? כי הוא עקר ממנו את השם ופסח, והוא עשה אותו לשם שלמים. הלשם פסח וסתם הקשר. אבל אם הוא יפה סימן ראשון לשם פסח ובשני לא חושב קשר, על מה סתם כלשמן דמי. הנה אתה רואה שבסתם זה באמת קשר. אומרת הגמרא, דין מה שאני אתם דאמר, כל העושה על דעת ראשונה עושה, זה לא ראיה. אפשר שבאמת בסתם אכן איננו קשר, רק פה אני תולה ואומר שכל מה שהוא עושה זה על חשבון מה שהוא חשב בהתחלה, וכיוון שהוא חשב הרי בפעולה הראשונה, אז ממילא זה ממשיך מאותו אותה פעולה. אלא מסייפה, יש המשך למשנה, שלא לשמן ולשמן, זה מתחיל הפוך. איך? לשם שלמים ולשם פסח, הוא בא עם קורבן פסח, סימן ראשון לשם שלמים, סימן שני לשם פסח, והוא פופל. תמה דאמר לשם שלמים ולשם פסח, לכן זה פסול. הס תמה הוא לשם פסח, אבל אם את הסימן הראשון הוא לא היה חושב, ובסימן השני עושה לשם פסח, כשר. הנה אתה רואה שבסתם זה כשר. אומרת הגמרא, זה גם לא ראיה. דיל מה שאני אתם דאמר יוכיח סופו על תחילתו. בסיפה הוא גילה לי מה היה רצונו ברישה לשם פסח. הנה מי? היידי דתני לשמן ושלא לשמן, תנא נמי שלא לשמן ולשמן. נכון? אתה צודק, גם בסתם ולשם פסח זה היה פסול. אז למה אתה אומר לשם שלמים לשם פסח? תגיד חידוש יותר גדול. סתם זה לשם פתח. כי המטבע של הרישה היה שלא לשמוע ולשמוע, את באופן של לשמוע ושלא לשמוע. זה רק בגלל הכוח הרישה, אבל אין לי מפה ראיה שבסתם אכן בזבחים כשר. תוספות, שיטה ועוד בראשונים לא קיבלו את שיטת רשי, רק אנחנו לא מתעכבים עכשיו. כי רשי בא ואומר, כמו שדיברנו, מה זה יהיה? סימן ראשון לשם פתח, סימן שני בסתם. להיה קשה להם לראשונים, מה אני צריך עכשיו כל פעולה פעולה, הוא הולך עם אדם לשם, 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 זה לא הגיוני. חשבתי בהתחלה, עשיתי זה לשם הדבר. אז הם באמת לומדים שמדובר על שתי מלאכות שונות, זאת אומרת, הוא שחט לשם פסח וזרק לשם שלמים, או שחט לשם שלמים וזרק לשם פסח, אבל בעבודות נפרדות. וכך הוא לגבי... ממשיכה הגמרא. נו, זה אנחנו מדברים, נשמע ושלא נשמע. לא חושב, זה לפי כולם הוא לא יחשוב, זה עוד רגע נראה. אומרת הגמרא, אל המאה, מפיים את הגמרא, ומכאן ההוכחה שלנו. אנחנו מחפשים לדעת מאיכן אנחנו יודעים שבזבחים, בקורבנות, בקודשים, גם אם הוא עושה שלא לשמה, סתם, סתם, לא שלא לשמה, אלא בסתם עולה לבעלים. כתוב לנו, לשום שישה דברים הזבח נזבח, משנה בדף מ"ו עמוד ב', לשם שישה דברים הזבח נזבח. לשם זבח צריך לשם משהו יקדיש, לשם זובח דהיינו לשם הבעלים המקדיש, לשם השם כלפי ישמעי על הקדוש ברוך הוא, לשם אישים צריך לעשות את זה להקטיר על גבי מזבח ולא למשל לבשל, לשם ריח צריך שיהיה פה אפשרות שיהיה ריח ניחוח איש של השם, וזה רש"י מזכיר לאפוקי איברים שפלען והעלן הם כבר לא מוציאים ריח לא טוב, לשם ניחוח, כמו שכתוב, ריח ניחוח, רש"י אומר, לשם הנחת רוח לקדוש ברוך הוא שאמר ונעשה רצונו, והחטאת והשם לשם חטא. צריך גם להזכיר את הסיבה שמביאים את זה, בגלל שהוא עשה דבר כזה שזדונו קראת שגיגתו חטאת בשבת בנידה וכו'. אמר ביוסי, אף מי שלא היה בליבו לשם אחת מכל אילו כשר. ולמה? שתנאי בידין הוא, מה התנאי בידין? אתנו בידין דלא לימה לשמו, והטעם דיל מעטי למימר שלא לשמו, ואז אני פוסל. ואיסל כדעתך סתם הפסול, קיים בידין ומעטי מילטה דמיסל בי, ומכאן הראיה. יש תנאי בידין. בעיקרון מדין תורה רצוי היה שבן אדם שמביא קורבן יעשה לשם הקורבן, אבל אנחנו חוששים, יש פה כהנים, יש פה פעילות, עלול להיות שהוא ייתן לו לשם שלמים ובטעות הוא יעשה את זה לשם עולה, כי לא היה מרוכז דיו. כדי שלא יהיה קלקול בארבע עבודות הזבח, ממילא לא יסול את הקורבן, באו רבנן ויתנו. לא חושבים, אתה עושה את העבודה, תחשוב על אלוקים, אל תחשוב על הקורבן, כדי לא לקלקל. באה הגמרא ואומרת, היעלה על הדת שמעיקר הדין אם אני עושה בסתם זה פסול, ורבנן יתנו שאני אוכל לעשות בסתם? בהכרח שסתם זה קשר. נכון, הלכתחילה היה צריך להיות נשמע, אבל עדיף לי לעשות סתם וקשר מאשר לבוא ולידי פסול. ולכן ראיה שבזבחים, סתם זבחים שנזבחו שלא לשמם קשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. דקה, גם אם אני לא מספיק, אבל מוכרחים לדעת שיש בריסקרוב, מרן ריזה לוי, שהוא השולט בסדר קודש, שהוא מביא בפרק ד' הלכה י' ממעשה הקורבנות הגדרה בלשמה, גם אם אני לא מסביר דיו עכשיו, אבל כתוב פה דבר כזה, דיני באמת תרי דיני יש בדין לשמה של קורבנות. חד, עיקר הדין שצריך שיהיה נקרבים לשמן כמו כל הדברים הטעונים לשמן בעשייתם, ושנית, וזה החידוש הגדול, במחשבת שלא לשמן הביא הדבר הפוסל. נפקמינה והסברים בעזרת השם יבוא.